סייעתא דשמיא, ערב טוב לכולם. אנחנו נלמד בדף היומי מסכת בבא קמא היום, דף פי ב', ואנחנו נמצאים בדף פי א' עמוד ב'. זה יוצא נראה לי 7 שורות מלמטה, וסולקה. כן, פי א' עמוד ב', 7 שורות מלמטה, וסולקה. אז למעשה אנחנו למדנו בדף הקודם, הברייתא מביאה פה 10 דברים, תקנות שיהושע, יש פה בריי בדף פי עמוד ב' מתחיל, יש שם 10 תנאים שיהושע התנה עם עם ישראל כשהוא הנחיל להם את הארץ. קיצור, יש שם רשימה של 10 דברים. הגמרא למעשה אחר כך הקשתה שיש 11, אז הגמרא תרצה שה-11 זה לא שלמה המלך, זה לא יהושע תיקן, זה שלמה המלך תיקן. עכשיו מגיע הגמרא ושואלת, לא, יש לנו עוד משהו מהתקנות שיהושע תיקן, מתנאי יהושע, כשהוא חילק לעם ישראל שם, חילק לשבטים בכיבוש, הוא חילק לעם ישראל, וזה לא מופיע שם. שואלת הגמרא, וסולקה, אין עוד תנאים נוספים שיהושע התנה? אתה אמרת 10 יש יהושע. יש עוד תנאים, ואיקה יש עוד תנאים שיהושע עשה תנאים שהנחיל את הארץ, ואיקה דרבי יהודה, יש עוד תנאי של שיטת רבי יהודה, דתניא, אנחנו למדנו את זה, מי שזוכר, למדנו את זה בדף למד נדמה לי, במסכת בבא קמא, דתניא למדנו בברייתא, רבי יהודה אומר, בשעה תוצאת זבלים, בשעה שהבעלי הבהמות רגילים להוציא את הזבל שלהם, אז בכזה מצב אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, אדם גם כן יכול להוציא את הזבל שלו לרשות הרבים, וצוברו כל 30, זאת אומרת הוא יכול לצבור את זה שם במשך 30 יום, עד כדי כך, וככה כדי שיהיה נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, ואז יהיה ראוי לזבל את השדות, ומה כתוב שם? שלמנת כן, הנחיל יהושע לישראל את הארץ. זאת אומרת, עד יהושע הנחיל את הארץ, חייב, איפה תשמור את זה? תשמור את זה בבית? אז יהושע הנחיל את הארץ, שבישה יש זמן שבעלי הבהמות היו רגילים להוציא את הזבל שלהם, שבן אדם יכול להוציא את זה גם ולהשאיר את זה שם חודש, ואז כמובן כתוב שאם זה יזיק, כזה יש הלכות אחרות, אם זה יזיק הוא חייב לשלם, על כל פנים הוא יכול לשים את זה שם, אז מה אנחנו רואים? שיהושע התנה תנאי נוסף, אז זה אחד. אותו דבר שואל את הגמרא, יש עוד תנאי, והאיקה דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה, דתניא, למדנו בברייתא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה אומר, תנאי בדין הוא, שיהיה זה, בן אדם ברחו לו קבוצה של דבורים. בן אדם ברחו לו קבוצה של דבורים, לאיפה זה ברח לו? זה ברח לו לתוך השדה של החבר שלו, וזה נפגש לתוך ענף של החבר שלו, כל הקבוצה, עכשיו הדבורים שייך לו. עכשיו אם הוא ילך עכשיו, ייקח את זה ביד אחד אחד, אז כל יעוף לו. אז יהושע עשה תנאי שהוא יכול ללכת לחתוך את כל הענף ולקחת את כל הנחיל של דבורים, כמובן שישלם לו את ההזק, אבל כל פעמים הוא לא צריך לשאול אותו רשות, הוא יכול לעשות את זה, כמובן לשלם לו רק את ההפסד כמה שהיה לו, אז זה עוד תנאי.
כמו דין שאדם גנב קורה של בית ואחר כך אותה...
לא, אבל השאלה, לא, לגנב קורא את הבית, עשית את זה בגניבה, ואז אני מחזיר את הכסף. פה, הלכה שמותר לי לכתחילה, לא נקרא גניבה, יהושע עשה תנאי, לא, הוא יכול לכתחילה בלי רשות ללכת לחתוך, וכמובן אחר כך לשלם גנב, זה נקרא גנב, התורה אומרת, שלם כפל. זה יהושע, תראה, עכשיו נראה את זה בבית, תנא רבי ישמעאל בן יהושע רבי יוחנן מברוקה אומר, תנאי בדין הוא שיהיה זה יורד לתוך שדה חברו, בן אדם שבחו לו קבוצת דבורים, ככה רש"י יודע, כנראה רש"י אם אתם רוצים, וקוצץ סוחו של חברו, יכול לקצוץ את הענף האילן של החבר שלו ששם התיישבו הדבורים בשביל להציל נחיל שלו, וכמובן ונותן לו דמי שוחו של חברו, הוא חייב לשלם לו את הענף האילן של חבר שלו שקצץ, והחבר שלו לא יכול לעכב בעדו. יכול להיות שכמובן שיכנס עם רשות, לא מדובר ששם פותח, אבל מדובר, החבר לא יכול להגיד לו לא, ולמה? כי זה גם היה תנאי שיהושע עשה תנאי. אז בואו נראה, רש"י דיבור המתחיל גם כן, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה אומר רש"י פרק הגודל בתרא, נחיל של דבורים שהלכו לשדה חברו ונתיישבו על סוחתה של אילן, ואם איתו אחד הן פוחות ועובדות, מאחר שנתנו עיניהן באותו שוחה, לפיכך קוצצה ונותן לו דמים. אז כל פנים, כך אני צריך שהעיניים שלי יותר נוח, אבל כל פנים, מה כתוב פה? לפיכך קוצצה ונותן לדמים, אז זה עוד תנאי, שמי עשה את התנאי שהחבר לא יכול לעכב בעדו, גם כן יהושע. תנאי בדין, ויש עוד דבר שלישי, הוא תנאי בדין הוא, שיהיה זה שופך יינו ומציל דופשנו של חברו. בן אדם יש לו קד יין, ואז הוא רואה שיש לו, יש פה חבר שלו שיש לו חבית דבש, דבש הרבה יותר יקר מיין, והחבית של הדבש של החבר שלו מתחיל להיסדק. אז ההלכה, עשו תנאי גם כן בדין, גם כן יהושע עשה את זה, שהבן אדם צריך לשפוך את היין, ואז להציל את הדבש של השני, וכמובן הוא ישלם לו. אבל לא יכול להגיד עכשיו מה אכפת לי של החבר שלי, לא, זה עוד תנאי. ויש עוד תנאי, אומרת הגמרא, תנאי בדין הוא שיהיה זה שופך יינו, מציל דופשנו של חברו, ונוטל, הוא מטיל את הדבש, הזה שמטיל את הדבש ונוטל דמי עינו מתור דובשנו של חברו. אז פה אנחנו רואים מפורש, כן, שנוטל דבש מחברו בשווי של היין ששפך. החידוש, המפרשים אומרים גם מה החידוש, החידוש הוא, הבן אדם יכול להגיד, רוצה אדם בכף שלו, לא, יכולה, למה השאלה מה החידוש? אם אתה מקבל את השווי של היין, אז ברור, למה לא שתעשה את זה? כי החידוש הוא, יש דבר כזה, שרוצה אדם בכף שלו יותר מתשעה קווין של חברו. אדם יגיד, עזוב אותי, אני לא בא לי להציל, אל תעשה לי, אני רוצה את הזול שלי, את היין. אומרת הגמרא, לא, זה גם כן היה תנאי בדין, שיתנו בדין, שבן אדם חייב לעשות את זה. יש פה תוספות ארוך, תוספות בהתחלה אומר שמדובר פה רק כשקל בכרוך עליה, אבל אחר כך תוספות אומר פה שמדובר פה גם כן לפי שיטת תוספות, כאילו שהוא עושה את זה, הבעל הדבש יכול ללכת לשפוך את היין. כך אומר פה תוספות, התוספות זה כבר בפי בית עמוד א', התוספות אומר פה, ונראה לרי, דעיד לקמן שבעל היין שפך את ינו מדעתו, שיכול לומר בעל הדבש, למה שפכת, אני הייתי דוחק מציל. אבל אחא מה יראה, שפה מדובר שבא בעל הדבש לשפוך את היין. ושתנאי בדין הוא שאין בעל היין יכול לעכב, אלא שופך ינו של חברו בעל כוחך של חברו, הוא שופך את זה, אלא שנותן לו דמי עינו מתוך דובשנו. ואשתא וכן העידן אכיל של דבורים, שקצצו, הוא הולך וקוצץ את הענף של החבר שלו בעל כרוך להציל לחינוך. הוא כן, זה עכשיו נראה את הדוגמה השלישי בפשטן, זאת אומרת, זה הכל על אותו דוגמאות. כי יש בזה רשימה שלמה, אבל מה, אם אנחנו קצת ממהרים, אז אני, יש פה את כל ההלכה, מציל זוטו של ים לכאורה. אם לפי רש"י, למה זה לא הגדרה שמציל זוטו של ים, שהרי אלו שלו בכלל. אם אתה רואה, את הדבש של ההוא, והוא בכלל לא נמצא פה, ואתה הולך ואתה מציל את זה, אז אולי בכלל זה אמור להיות הרי אלו שלו. יש בזה דיון שלם, הבנת? הכל פעם לפי תוספות אין את הקושייה, כי הוא הולך ועושה את זה, וזה כמו הדוגמה של הנחיל של דבורים, שהוא הולך וקוצץ את הענף. הוא הולך, אפילו שהחבר שלו לא רוצה אותו דבר, פה הרעיון, הוא הולך ולוקח את היין של החבר שלו, והוא שופך את היין, כמובן משלם לו את ההיזק של היין, וזה היה גם כן אחד מהתנאי בדין. ועכשיו נראה על אותו רעיון, על הרעיון של נחיל של דבורים, הרעיון של הדבש שניזוק, עכשיו אותו רעיון הוא תנאי בדין הוא שיהיה זה מפרק את היציו, בן אדם שיפרק את העצים שלו מעל גבי החמור ומפקיר אותו, וטוען פשטנו של חברו שהיה מונח על גבי חמור והחמור מת, אז גם כן על אותו רעיון שהוא יפרק את העצים מעל גבי החמור ומפקיר את זה, ואז הוא לוקח את הפשטן של החבר שלו שהיה מונח על גבי החמור, ונוטל דמי עציו בתוך פשטנו של חברו, זאת אומרת הוא לוקח פשטן מהחבר שלו בשווי העצים שיפקיר. עכשיו מה הסיבה של כל התנאים האלו, הבאנו פה תנאי הבאנו פה של רבי, יהודה הוצאת זבלים, הבאנו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן מברוקה הנחיל של דבורים, הבאנו פה את הדבש, הבאנו פה את התנאי בית דין של המפרק עצה וטועם פשטנו, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. אז אם ככה יש לנו פה קושייה, למה לא נמנו התנאים האלו בברייתא שהבאנו שם את עשרה רשימה דברים שיהושע עשה תנאי בשם בזמן שהוא כבש את הארץ, למה לא הבאנו גם את הדברים האלו? זה גם אחד מהתנאי בית דין, אז למה זה לא מופיע? ותרץ את הגמרא ביחידה אלו קאמרינן, התנאים האלו שלא נמנו בברייתא שנו אותם תנאים יחידים, והברייתא שם רק דיברה בתנאים שנשנו בבית המדרש בסתם, בלי, פה יש לנו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בברוקה, כל מיני תנאים. אז עכשיו יכול להיות הדברים האלו גם חלק מזה, זה גם הלכה, זה לא אומר שאם זה יחיד זה לא הלכה, אבל הברייתא מופיע ברשימה של הברייתא, רק מופיע דברים בברייתא, מופיע רק דברים, מה אמרנו, של שנשנו בבית המדרש סתם ולא שנאמר ביחיד. אז אנחנו עוברים לדף פי בית עמוד א', שואלת הגמרא, והכיסא רבי אבין, רבי אבין הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אומר בשם רבי יוחנן, שאחד אילן הנוטה לתוך שדה חברו, אם יש אילן שענפים שלו נוטים לתוך השדה של החבר שלו, ואחד אילן הסמוך למיצר, אילן שסמוך לגבול שדה של החבר שלו וזה יונק גם ממנו, אז ההלכה שהבעל האילן יכול להביא רגוע מביא, יכול להביא מפירות האילן, עכשיו עוד מהשבוע הזה בעזרת השם ט"ו בשבט, נביא מפירות האילן, אז הוא מביא מפירות האילן, הוא יכול להביא ביקורים, את המצווה שקיבלנו לאחר שעם ישראל התיישבו בארץ ישראל, אז צריכים להביא ראשית פרי אדמה, וקורא הוא יכול לקרוא פרשת ביקורים, ואפילו שלכאורה גם החבר שלו יש חלק בפירות, כמרנו זה על הגבול, ואם כל זה הוא יכול לקרוא, ולמה? שעל מנת כל הנחיל יהושע לישראל את הארץ, והוא עשה איתם תנאי שלא יקפידו על הדברים הקטנים האלו. וזה נקרא כאילו רק שלך ושלא יקפידו על כל פנים, אז לכן זה נקרא כאילו שרק לך יש את החלק באילן ולחבר שלך יש חלק באילן, ולכן אתה יכול לקרוא, וזה, ואנחנו יודעים שיש את ההלכה שאם הגידולים לא שלך אז מביא ואינו קורא. אז פה זה נקרא שלך ואתה מביא וקורא. על כל פנים, עכשיו בברייתא נמנו כמה תנאים, רק עשרה תנאים. אז יש לנו פה קשה על רבי יוחנן שהוא היה המורה שהוסיף תנאי שלא נלמד בברייתא. מי אמר את זה? רבי אבין בשם רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא המורה. עכשיו קודם הבאנו ברייתא של תנאים, למה לא הוסיפו? הגמרא תרצה שהם יחידים, וביחידים אנחנו לא מדברים. פה אתה מדבר רבי יוחנן מגיע מוסיף משהו שלא מופיע בברייתא. רבי יוחנן היה המורה. המורה באמת היה הכי גדול בארץ ישראל, אבל היה המורה. איך אתה יכול להוסיף משהו שלא כתוב בברייתא? הברייתא קודם, זה הקושיה פה. אז הגמרא מבארת, הגמרא אומרת שעשרת התנאים שהתנה יהושע חייבים להגיד, אלא אומרת הגמרא, אלא מן תנא עשרה תנאים שהתנה יהושע לפי זה, חייבים להגיד, אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי הוא, ורבי יהושע בן לוי גם היה המורה, אז לפי זה מה שאנחנו למדנו כמה בברייתא, מי למד את הברייתא, זה לא תנאים, רבי יהושע בן לוי היה המורה. אז אם ככה רבי יוחנן חולק עליו, שהוא אומר שיש 11 תנאים, שיש תנאי נוסף שרשוע בן לוי לא מנע. ורב גביע מבי קטיל מסנה לבדי, הוא למד ככה מפורש, רבי תנחום ורבי ביריאס אמרי משום זקן אחד עמנו רבי יהושע בן לוי, עשרה תנאים ניתנה יהושע, כתב את זה מפורש, שמי שאמר את זה רבי יהושע בן לוי, אז אם ככה, כן, סתכל את הרשי, רשי פה, סתכל רשי דיבור המתחיל רבי יהושע בן לוי, מה אומר רשי? רבי יהושע בן לוי אמרינו ולא מסנית, לרבי יהושע בן לוי המורה אבא ורבי יוחנן פלי גלי, זאת הגמרא הבינה, זה הקושייה פה, סתכלו רשי הקודם, הקושייה פה היה שאתה לא יכול להבין, רבי יוחנן לא יכול להגיד משהו שלא כתוב בברייתא. הברייתא כתוב בעצם, מה אתה מוסיף אחר כך, שאתה מגיע אחרי מלא שנים אחר כך, אתה אומר 11, אתה אומר לא, מה שמופיע בברייתא זה הכל בשם המורה, אז אם ככה רבי יוחנן יכול לחלוק, ולפי רבי יוחנן יש את התנאי 11, שבביקורים, שאילנה סמוך למיצר, אילנה נוטה לתוך זה חברו, מביא וקורא, ואין לנו בזה שום בעיה, שרבי יוחנן מוסיף עוד אחד, כי זה סך הכל רבי יהושע בן לוי אמר, ולא סך הכל, מי אנחנו כלפי המוראים הקדושים, כל פנים, אבל רבי יוחנן, הקושייה של הגמרא כבר לא קושייה. עכשיו, בגלל שהבאנו את ה-10 תקנות שיהושע תיקן, עכשיו הגמרא מביא הברייתא ב-10 תקנות אחרות שעזרא תיקן לישראל, וכמובן כמו שהתורת חיים ועוד ספרים מסבירים, שהביאה הראשונה של ישראל לארץ ישראל הייתה על ידי יהושע, והביאה השנייה הייתה על ידי עזרא, אז כמו שיהושע עשה תנאים בביאה הראשונה, את כל ה-10 תנאים היה להנהגה וטובתם של עם ישראל, אותו דבר עזרא גם תיקן בביאה השנייה 10 תקנות להנהגתם וטובתם של ישראל. אז בואו נראה את התקנות, 10 תקנות תיקן עזרא. התקנה הראשונה, והגמרא כל דבר תסביר יותר בריחות עוד דקה, הדבר, התקנה הראשונה שקוראים במנחה בשבת, כן עוד מעט נראה, צריכים לקרוא לפחות 10 פסוקים, זאת אומרת אנחנו במנחה קוראים את הפרשייה של פרשייה הבאה במנחה בשבת. זה התקנה כבר של עזרא הסופר תיקן. תקנה שנייה וקורין בשני ובחמישי. אותו סדר שקראת במנחה בשבת הרב יואב, אותו סדר קוראים גם כן ביום שני ביום חמישי, באמצע אחר תפילת שחרית. הדבר השלישי, ודנין בשני ובחמישית. הבית דין דנין ביום שני וביום חמישי באופן קבוע. הדבר הרביעי הוא מחפשים בחמישי בשבת. מחפשים את הבגדים לכבוד שבת ביום חמישי בשבת. אני אדבר על זה עוד מעט. היום יכול להיות שהשתנו הדברים. יש שם בהלכה לבד הדיון. מה הכוונה חמישי בשבת? האם מתכוונים דווקא ביום חמישי או שמתכוונים בדיוק? אז זה שם הדיון בהלכה. אבל למעשה היום בזמננו יש כאלה אומרים שבכלל השתנה הדבר. כי היום הכביסה זה לא כמו פעם. הכביסה בזמננו זה מכונת כביסה אחת, אתה עושה הפעלה של דקה בדיוק, אז לכן היום בזמננו אומרים שאפשר גם ביום שישי, זה לא כמו שהיה, שפעם זה היה פרוצדורה, אם אתה זוכר עוד בגיל ילדותך אתה עוד זוכר, אבל יופי. אז מחפשים בחמישי בשבת, זה היה תקנה, ועוד מעט הגמרא תדבר על זה גם כן. תקנה חמישית, ואוכלים שום בערב שבת, לאכול שום בערב שבת, יש כאלה אומרים, הכוונה עוד מעט תראה בגמרא, שלפי הטעם של הגמרא הכוונה בליל שבת, ערב שבת. התקנה השישית, לשתי אישה משכמת ביום שהיא רוצה לאפות, שתקום מוקדם בבוקר, והופעה היא תופעה מיד. התקנה השביעית, ושתהי אישה חוגרת בסינר, שאישה תרגור את המותניים שלה בסינר, כי זה הכוונה עוד מעט נראה, זה הרעיון שזה בשביל צניעות. התקנה השמינית, ושתהי אישה חופפת, אישה שהולכת לדבול אחרי שהייתה נידה, אז לפני שהיא הולכת לדבול, שתעשה חפיפה, שתסרק את הראש שלה במסרק, בשביל שלא יהיה בשער של הקשר או לכלוך, שזה חציצה וחציצה מעכבת, וכאילו זה ברכה לבטלה והיא נשארת מאה כאילו שלא היה מקווה פה, אז חייבים לעשות חפיפה וחפפת וטובלת. התקנה החמישית ושיעור אוכלים מחזירים בעריות, אוכלים שמוכים את התכשיטים והבשמים לנשים, מחזירים אחרי קונים בעיירות, והאנשים של העיירות שיש להם חנויות קבועות, הם לא יכולים ללכת לעכב באדם. זאת אומרת, אתה מבין, יש שם איזה עסק, מישהו מגיע ומסתובב שם, יש לו חנות שם במסמים, תכשיטים נשים. עכשיו הוא מגיע, אף אחד לא יכול להגיד, תלכו, תלך מפה. תקנה של עזרא הסופר, שהרוכלים יכולים להסתובב חופשי, ואף אחד לא יכול להגיד להם מילה. להסתובב בין העיירות, והתקנה הסירית, ותיקן טבילה לבעלי קריין. כל הבעלי קרי, אז הוא תיקן שהם צריכים גם כן ללכת לדבול. השיטה המקובצת כותב שפה התנא תופס דווקא את המילה ותיקן, כי התקנה הזאת היא לא מוסמכת על כולם. ותיקן, אז לכן פה כתוב ותיקן, שכאילו הוא תיקן ולא כולם הסכימו איתו, זה הדבר היחיד שכתוב ותיקן, בדברים אחרים כולם הסכימו איתו, אז פה כתוב ותיקן, היו כאלו שלא הסכימו איתו. עכשיו הגמרא הולכת לבאר את כל הטעמים של העשר תקנות של עזרא. התקנה הראשונה היה שיהיו קוראים במנחה בשבת. מה הסיבה? אז הגמרא מסבירה פה משום יושבי קרנות. מה זה אומר יושבי קרנות? יושבי קרנות הכוונה, אז רש"י אומר יושבי, רש"י דיבור המתחיל יושבי קרנות, מה רש"י אומר? יושבי חנויות כל ימות החול עוסקים בסחורה, ואין קוראים בשני ובחמישי, אז תיקן בגיני הוא קריאה יתרה. זה כך אומר רש"י, השיטה המקובצת אומר הפוך, השיטה המקובצת אומר בגלל שזה יום, יום מנוחה, אז בשביל שלא יבואו למצב של, שילכו וישתות וישתקרו, והלכו יעשו שטויות באותו יום מנוחה להבדיל כמו הגויים, אז בשביל האנשים האלו, אז התחו ותקנו להם שיתעשו בבית הכנסת במנחה, וזה הדבר תפילה שאומרים, ואני תפילתי לך השם עד רצון. אומרים, אנחנו בזמן כזה, אנשים להבדיל הגויים ביום שבתון, הולך שם הרצח, אבל אנחנו מגיעים לבית הכנסת, ואני תפילתי לך השם עד רצון, זה הרעיון, זה ככה שיטה מקובצת מסביר פה את היושבי עקרנות. התקנה השנייה, ושיהיו קורין בשני ובחמישי. השואלת הגמרא, לקרוא בתורה שני וחמישי, זה תקנה של עזרא, כמו שרבנו תיקן. שמה ושיהיו קוראים בשני וחמישי, עזרא תיקן, והמיקרא ומתקנה. זה מתחילה הייתה התקנה הזאת. לתנא כתוב לאחר מתן תורה, איפה זה כתוב? פרשת שבוע, היום, השבוע הזה זה שבוע מסוגל למלא דברים. שבוע פרשת בשלח זה מסוגל לפרנסה, פרשת המן, ביזת הים. אחד מהצדיקים פעם היה בטיש, אז אחד מחסידים אמר לאדמו"ר, השבת הזה זה ביזת הים, פרנסה, אז קיצר. אז הוא אמר זה שבוע גדול, אז אדמור אמר, כל הדברים האלו זה, אומר, עוד משהו שזה לא פיראטית, זה לא שכחת, הוא אומר, זה השבת של האמונה, וימינו בשם ובמשה עבדו. השבת הזאת זה שבת אמונה, הכל, אתה יודע, הכל זה טוב, אנשים אוהבים לשמוע פרנסה, שידוחים, זה אנשים לעצמם חושבים, אז השבת של האמונה זה גם כן השבוע. אז הכל פעמים פרשת שבוע גם כן כתוב לאחר מתן תורה דתניא, ברגע זה כתוב ביתרו ובשלח. הפסוק הזה, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, זה כתוב נראה לי ביתרו. אז זה לא השבוע עוד. דתניא אולי כן, אני לא זוכר האמת, אני מתבייש להגיד, אבל אני לא זוכר איפה זה כתוב בפסוק הזה. תביא, מעניין, כי אולי זה, הקדוש ברוך הוא מזמן דף היומי, כמעט כל שבוע רואים סייעתא דשמיא של פרשת שבוע. אז דתניא, אז כתוב שמה, וואי, זה בר. אז כתוב שמה, לאחר מתן תורה, ברוכים הבאים, אז כתוב שמה, לאחר מתן תורה,
מה, אפשר
לקרוא אותי ביחד? כן, כן. אין לך פה את הפרק, אני רואה, אני לא
רואה. מה,
תראה,
אני אתן לך.
איזה פרק. רגע.
שיים מקרץ, זה צריך להפוך הרבה,
רבן. נכון.
זה בעליית 60 אני רוצה, נכון?
זה השבוע הזה או שבוע שעבר? מעניין אותי.
לא, שעבר לא.
הנה, זה השבוע. נראה לי זה בדיוק השבוע, כמו שאמרתי. הקדוש ברוך הוא, כן, זה השבוע, אתה רואה, פרשת בשלח. אמרנו, בדיוק פורה עולם מזימי לנו לדף היומי, בדיוק פרשת שבוע. אז כתוב בתורה, אנחנו עכשיו נמצאים פה, התקנות של עזרא הסופר, שעזרא הסופר תיקן 10 תקנות. אז כתוב פה שהתקנה השנייה הייתה שיהיו קוראים בשני וחמישי. ממש, אז כתוב שמה שהתקנה השנייה הייתה לקרוא שני וחמישי לאחר תפילת שחרית קריאת התורה. שואלת הגמרא, זה כבר משה רבנו תיקן. איפה אנחנו רואים שמשה רבנו תיקן? כתוב לאחר מתן תורה, והלכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. אז דורשי רשומות, כל אלו שהיו דורשים את המקראות שבתורה אמרו, מה זה מים?
תורה.
אין מים אלא תורה, שנאמר כתוב בפסוק ישעיה, אוי כל צמא, לכו למים. הפסוקים בישעיה מדברים שם על עתיד לבוא, שלאחר מלחמת גוג ומגוג, אז יכירו כל האומות שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, ואין עוד מלבדו, ואין זולתו, ויבואו לירושלים ללמוד משפטי השם ותורותיו. אז אומרים ככה, כמו שהצמא חייב מים מתאבל למים, אז ככה נפש מתאבל לחוכמה. אז כתוב שמה, אוי כל צמא, לכו למים. אז כתוב שמה, כיוון שלחו שלושת ימים בלא תורה, נילו. אז הם נהיו עייפים וצמאים לתורה. אז מה אמרו? עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שהוא קוראים בשבת, דבר ראשון קוראים בתורה בשבת, ומפסיקים, לא קוראים באחד בשבת, לא קוראים, וקוראים בשני, ומפסיקים בשלישי ורביעי, יום שלישי ויום רביעי לא קוראים, וקוראים בחמישי, ומפסיקים ערב שבת, ויום שישי לא קוראים. כל הדבר הזה שעושים כדי שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה. טוב, רבי בר, אם אתה רוצה שלושה ימים בלא תורה, למה אתה לא יכול לקרוא ביום שלישי? יום שלישי בבוקר, רם יש לך, שבת קראת. תעשה שלישי ושישי. למה שני וחמישי? מי שואל את הקושי? אז זה תוספות. תוספות דיבור המתחיל כדי, שואל תוספות, ואם תאמר, מה ישנה שתקנו שני וחמישי לפי זה? תוספות דיבור המתחיל. תראה את תוספות שיום שני וחמישי זה עד רצון. יש בזה עד רצון, כמו שאנחנו רואים את כל התעניות עושים בשני וחמישי, באב. ולמה? למה זה עד רצון? ויש לומר, משנה אמר במדרש, משה רבנו עליו השלום עליו בחמישי לקבל לוחות האחרונות, וירד בשני ונדרצה לו המקום. מתי זה היה? ביום שני. לפי שהיה עד רצון באותה עלייה וירידה, קבעו בשני וחמישה. ולכך נהגו להתענות בשני וחמישי. קיצור התוספות כבר ממשיך את באריכות.
אני תמיד שאלתי את עצמי, למה דווקא ביום שני, על השני זה היה מחלוקת, היה שלישי וזה...
אז לפי זה במתורת סליחה, התוספות אומר שיום שני וחמישי זה עד רצון, ולכן כל התניות באב היו עושים שני וחמישי. אז גם כן, זאת אומרת, הסיבה שצריך שלושה ימים בלי תורה, למה דווקא שני וחמישי ולא שלישי לשישי, התוספות אומר שיום שני וחמישי זה עד רצון. אנחנו ממשיכים הלאה. אז אם ככה יש לנו פה קושיה, למה אתה אומר הברייתא שעזרא תיקן את זה, כבר תיקנו את זה לפני זה, למה אני אומר משה רבנו? כי חייב להיות שמשה רבנו, כי אחרת, אם זה התחיל כבר מאז, אז אין אף אחד יכול לעשות, אז הכל פנים, אז אנחנו רואים פה מפורש, שכמו משה רבנו תיקן, אז למה אתה אומר פה בברייתא שעזרא תיקן את זה? ותרץ מה ככה? מעיקרא, בהתחלה שמשה רבנו תיקן את זה, מה תיקנו? חד גברא תלסא פסוקי, תיקנו הנביאים שיקרא רק אדם אחד, שלושה פסוקים, הנה מאופציה השנייה, תלסא גברא שלושה אנשים, שלושה פסוקים. למה שלוש? מה? כנגד כהנים ולווים וישראלים. הגיע עזרא, עשהו ותיקן תלסא גברא, שיהיו שלוש עולים, כהן לוי וישראל, ועשרה פסוקי שיקראו שלושה אנשים, עשרה פסוקים. למה עשרה פסוקים? כנגד עשרה בטלנים. תמיד יש עשרה אנשים כשרים שהם לא עובדים, שהם עוסקים בצורכי ציבור ומתפרנסים לציבור. אז כנגד הדבר הזה, אז רשי אומר גם כן עשרה בטלנים, תסתכל רשי, בני אדם כשרים בטלים ולכתן לעשות בצורכי ציבור, ולבוא קודמין לבית הכנסת, כדי שיהיו מצוין עשרה לעת תפילה, מתפרנסים משל ציבור. גם רשי אומר, הם באים מוקדם. אז בשביל נגד זה, היום למעשה כבר הפוסקים דנים בזה, למה איך עושים יותר, מה הם תיחה את ציבורה. היום עושים למעשה יותר מ-10 פסוקים. כן, וגם כן, הפוסקים דנים איך מחלקים את ה-10, אם יש לך מינימום 10, מי עושה 3, 3, 4, מי מקבל את ה-4, מי ה-3. כי אתה צריך ללכות קריאת התורה, יש בזה כל דבר
דיון בפוסקים. זה מסכת מגילה, שלא
יכול להיות כאילו... אנחנו זוכר את זה יותר מההלכה, אבל שם נכון, אבל בהלכה זה מאוד, כל הפוסקים דנים באמת. אז הפוסקים הלכו מה שעדיף שלא. אז בקיצור, אז הפוסקים מאוד עסוקים בדבר הזה, ואנחנו ממשיכים להסביר את התקנה השלישית. התקנה השלישית של עזרא סופר תיקן, ודנים בשני ובחמישי, שבית דין דנים באופן קבוע בכל עיר בשני וחמישי. אומרת אמא, מה הסיבה? דשכיחי דאסו למיקרא בספרה, שאז מצויים אנשים בערים. למה? כי באים לשמוע קריאת התורה, לא היה ספר תורה בכל מקום. אז היו נכנסים בשני וחמישי, שזו הייתה תקנה השנייה לקרוא בשני וחמישי. אז יותר אנשים מצויים, אז לכן היו עושים באופן קבוע בכל מקום במקום, היו עושים שיש שם בית דין. התקנה הרביעית זה שיהיו מחפשים בחמישי בשבת, ומה הסיבה? משום כבוד שבת. כבוד שבת רוצים שיהיו בגדים נקיים ומכובסים. אז אמרנו את המחלוקת, לפי הראש, תקנו את זה דווקא ביום חמישי, ולמה לא ביום שישי? כי יום שישי אנשים טרודים בבישולים, בחנות לשבת ואין להם פנאי לחבס. אבל המאירי ביאר שעיקר התקנה הייתה שלא יחפשו בגדיהם ביום שישי, בשביל שיניחו את ערב שבת פנוי. אז לפי זה אפשר לעשות את זה גם ראשון, שני, שלישי, רביעי. העיקר שיהיה לך בגבות שבת. יש כאן אומרים, לא דווקא עניין... העניין תעשה חמישי לקבוד שבת דווקא, יום שישי זה מדי גבולי, אז תעשה דווקא חמישי. אמרתי זה מקודם שהפוסקים עסוקים בזה, האם זה דווקא חמישי לקבוד שבת ולא שישי כמו שאמרנו, או שהרעיון שאנחנו רוצים שעד שבת תבוא מוכן, אז לפי זה גם ראשון שני. ואמרתי, הוספתי כבר מקודם לפני שהגעת בה, שבזמננו הפוסקים אומרים שהיום זה הרבה יותר קל, כמובן אחרי חצות לא. לא לחבס אחרי חצות, אבל יום שישי לפני חצות, היום בגלל שהמכונות כביסה שלנו זה אנשים, היום אנשים, הכל, גם לקלוט אנשים עצלנים, הכל מייבש והכל, אז בכלל הרבה יותר קל והכל. היום יש לך מייבש בבית, אז גם בקיץ, לא יודע, עם המשפחה, עם ילדים, אני מדבר 90%.
כביסה עם מייבש ביחד, שונה אחת.
אני לא מאמין לך. זה עוד לא ראיתי. באמת, רב יום.
מזמן.
אני לא ראיתי את הדבר הזה.
פרטן, ישן.
זה כנראה
שם לא נמצא. לא ידעתי את הדבר הזה.
תוכנית
איבוד, זהו. לא ידעתי. מעניין. אנחנו למדנו את התקנה החמישית, ושיהיו אוכלים שום בערב שבת. מה הסיבה? משום עונה. מתי זה מצוות עונה? תמידי חכמים, ליל שבת. אז לכן היו אוכלים שום בערב שבת. אמרת, אז לפי זה מוכח, או יש כאן מפרשים שמסברים שערב שבת הכוונה ליל שבת לכל את השום. נכסיב כתוב בתהילים א', אשר פריו ייתם בעיתו. ואמר רב יהודה, ויתם הרב נחמן, ויתם הרב כהנא, ויתם הרב יוחנן, זה המשמש מיטתו מערב שבת לערב שבת. זאת אומרת, בכל שבת שפריו ייתם בעיתו, הוא עושה את זה בזמן הראוי. אז בקיצור, זה היה תקנת עזרא לכל שום בערב שבת, שזה מאוד עוזר, זה מרבה את הזרע. אז בקיצור זה היה התקנה.
איך זה נהיה בלתי?
רש"י מסכת גדות אומר שזה...
כבר, תוך הארוחה כבר זה נהיה.
כן, היו צדיקים שהוא באמת היו עושים אוכלים בנפרד, היו עושר יותר, יותר באמצע ארוחה בסלטים, היו שמים שום. אבל התקנה הזאת, אנשים מין הקפידו, אתה תתרק, יש כאלה הולכים, יש בצנז, עושים מוצאי שבת, יש אדמורה היחיד, אדמורה, אז תלך למלכה בשטיבלה, לפעמים יש שם בן אדם אחד מחלק שום לאנשים, אני לא יודע איך אנשים אוכלים, אנשים מכניסים לפה. כן, חסידים, אנשי מעשה, יש אחד, יש מלווה מלכה קטן שצדיק אחד שנפטר, רב שטייגר. היה עושה בשטיב, לאחד היום אחד ממשיך את זה, שם 20 מישקה, ומגיע אחד באופן קבוע, לחלק שוב לאנשים, אני מגיע, אני תמיד עושה את זה, לוקח, נותן את זה למישהו אחר, אבל עדיין התקנה הזאת היא תקנה של עזרה.
חסידים יש להם
אומץ,
חסידים.
לא, זה כל גמרות, היו מקפידים יותר, אתה מבין, אבל הכל פנים זה גם כן אחד מהתקנות של עזרה, אז לכן, טוב, עכשיו הגמרא מביאה ברייתא בעניין תועלת השום. תנו רבנן, חמישה דברים, זה מאוד בריא, עכשיו תראו את זה, חוץ מהדברים האלו, זה מאוד מאוד בריא.
אבל אם אתה אגיד שזה מגביר...
דרך אגב, יש פה מאירי מעניין, מה באמת הסיבה שדווקא ליל שבת זה הזמן הראוי למצווה? אז הרש"י במסכת גדות כותב פשוט, ליל תענוג ושביתה להנאת הגוף, ליל שבת, אבל המאירי כותב שזה הזמן הראוי כשיהיו שאר הלילות פנויים לעסוק בתורה. ככה מאירי כותב. אז כל השבוע תלמד תורה, וזה לכל, אפילו בן אדם שעובד בלילה שילך ללמוד, שבת, זה זמן עם הבית, עם המשפחה. אנחנו ממשיכים את הבתנו רבן, חמישה דברים נאמרו בשום. הדבר הראשון מסביע. הדבר השני הוא משכין, מחמם את הגוף. הדבר השלישי הוא מציל פנים, זה משמח את לב האדם, פנים שלו צועלות, עד כדי כך. הדבר הרביעי הוא מרבה הזרע, החמישי, והורי קינים שבבני מאיים. אף כדי כך, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו יש ברוך השם ילדים קטנים, שאם יש להם תולעים, אז אחד מהדברים שאומרים, אתה מכניס להם שום שמה, וזה מנרגע. אשתי עושה את זה, זה באופן טבעי, אתה לא צריך את כל מה שהרופא נותנת, זה משהו רעל. שום. אתה מכניס, ובדרך כלל זה עוזר. זה כתוב פה. אתה פעם ראשונה שומע את זה?
אם כתוב בגמרא.
הנה, גמרא, בורא קינים שבבני מים, זה ממש, זה נקרא תולעים, קינים, ואשתי עושה את זה מלא פעמים.
תגיד רווקים עושה לא אוכלו הרבה שום.
מה? כן, לא ניכנס לזה. עכשיו בוא נתקדם הלאה, אנחנו הכל ויש אומרים שיש לשום חוץ מהחמש מלות, עוד שתי מלות נוספיות. אחד, בגלל שזה משמח לב האדם, אז מכניס אהבה. רש"י אומר, מתוך שמשמח את הלב, אז אוטומטית זה מכניס אהבה. והדבר השני, הוא מוציא את הקינה. כרגע, בן אדם, שימו לב, מי שיש לו צער עין, מישהו בן אדם שמקנה, הוא בן אדם לא, הוא בן אדם ממורמר. אנשים ממורמרים, הם כל הזמן צערי עין, מסתכלים אצל אחרים ומקנים.
למה לא הוא יש?
כן, בן אדם שיש לו שמחת חיים והוא מבסוט, אמרנו, מה זה ראשי תיבות חכם? לא חכם, אומרים היום הכל
עשיר.
חכם אמרנו, ראשי תיבות זה חצי כוס מלח. אבל זה מה רציתי להגיד. אומרים היום הכל דבש. מה זה דבש, ראשי תיבות? די במה שיש. אחד שמסתפק, הוא לא עסוק עם אחרים. מי שעסוק באחרים זה בן אדם משועמם, בן אדם צערי, בן אדם שהוא לא מבסוט. אז הכל פנים, אז פה כתוב אוטומטי, הרגע שיהיה לך שמחה, אז לא תיכנה. אז לכן הוא מוציא את הקינה. טוב, הגמרא מבארת תקנה השישית, ושתהי אישה משכמת, ויום שהיא רוצה לאפות, שתקום מוקדם בבוקר, משכמת ואופה. מה הסיבה? כדי שתהיה פת מצויה לעניים. שיהיה על הבוקר, יהיה לך, על הבוקר שתהיה פת מצויה לעניים. איך כתוב את זה אצל אברהם אבינו, לא זוכר בדיוק את זה, אבל אי שרה אשתך, מאיפה היא זכתה, כשאתה יודע, הגיע לדרגה ש... והנה באוהל, היא עובדת כבר כל הבוקר מוקדם, היא מבשת, אתה יודע, יושב ולומד עם כל החסדים, היא עושה את כל הבישולים, זה ההכנסת אורחים, רבי צביקה, עזרת השם, מכניס לשיעור תורה, אז הכל פנים, כשתהיה פת מצויה לעניים, אז זה הדבר הזה, שלכן האישה שתשכים מוקדם, זו התקנה של עזרא הסופר השישי. התקנה השביעית עמדנו, ושתהיה אישה חוגרת בסינה. למה הסיבה? משום צניעותה. הכל בשביל צניעות, בשביל כדי להידרחק מן העבירה, אז ככה, אתה יודע, לפעמים אנחנו מפחדים שהיא מפחדת שלא תתלכלף, אז היא תרים את הכל, ואז היא לא, ואז היא תישאר, אז לכן תמיד שתהיה סינה, ואז לא יהיה לה את הבעיה של לכלוב, ואז תמיד היא תישאר צנועה, ואז לא יבואו לעבירה. תקנה השמינית, שאישה לפני שהיא הולכת למקווה, אישה נידה לפני שהיא הולכת למקווה, חייבת לעשות חפיפה בשביל שלא יהיה חציצה. ושתהי אישה חופפת. חופפת אמרנו בפשטות, בפשטות זה נקרא בראש, השיער של הראש. כן, תקלו תוספות פה התחלה, אומר רבנו תם, שלא תיקן חפיפה אלא בראש, הכוונה בראש, וכן משמע מדימה מסומר וכדוי ראי, תדין ממיקטר. וחפיפה נמי, גם המושג חפיפה רק שייך בראש, תוספות מביא פה ראייה, אבל בשאר הגוף צריך לשטוף, אבל המילה חפיפה תוספות אומר פה גם כן שהמילה חפיפה הכוונה בראש, לסרק את הראש במסרק, בשביל שלא יהיה קשרים בלכלוך, ואז הדברים האלו חוצץ בינה לבין המים, ואז ותובלת. שואלת הגמרא, דבר הזה שאישה צריכה לעשות חפיפה לפני תבילה, זה לא תקנה של עזרא הסופר, זה כבר מדין תורה לומדים, שלא יהיה חציצה. אם אומרים לך לא יהיה חציצה, מה אתה צריך לעשות לפני התבילה? לחפוף. שואלת מה ותובלת? שואלת מה הדבר הזה שתהיה אישה חפיפה ותובלת? ראיתי, איתן כתוב בפרשת מצורע, כתוב שם ורחץ את בשרו במים. מה זה נקרא בשרו במים? לומדים מפה שהבשר לגעת במים, דומשים מפה שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. זה לומדים מהמילה בשרו במים. מה לומדים את בשרו? העת מיותר. לומדים מהמילה את, את התפל לבשרו. זאת אומרת שגם כן את התפל לבשרו חייב תפילה. אז הכל פנים, אמרנו שאת זה נקרא שיער וכולו. אז הכל פנים, בגלל שחייב תפילה, יש בו איסור חציצה. דרך אגב, את התפל לבשרו, מה הניעו? שיער. אז הכל פנים, בגלל שיש איסור חציצה, זה עיקר הקושיה פה, המילה של שיער. מה לומדים מהעת התפעת? את התפל לבשרו, מה זה? מה הניעו שיער? אז בגלל שיש איסור חציצה בין השיער למים, אז חייבים לסלק את החציצה. אז למה עזרא היה צריך לתקן שאישה תסרק את השיער בשביל למנוע חציצה? אם יודעים כבר מהתורה ששיער חוצץ, אז כמובן אנחנו מבינים מהתורה שאישה שלך לפני שהולכת לטבול, חייבת לעשות חפיפה. ותראה צגנה ככה, אמרי, החיוב דאורייתא זה דווקא ליונה. מה זה ליונה? לבדוק טוב בשיער לפני שנכנסת למים לבור, לבדוק באמת, דיל ממיקת אולי נקשר והמים לא מגיע לכולו. הנה מי? מאוס מידה אולי מלוכלך בדבר כלשהו, ויש בזה משום חציצה. אנחנו עוברים לפי בית עמוד בית. אומרת הגמרא, פי בית עמוד בית למעלה, ועשאי הוא ותיקן חפיפה. הגיע עזרא, תיקן שאת האישה תחפוף את הראש במסרק, בשביל להחיק את החשש, שמה יש לה חציצה בשיער. כמו שאתם רואים פה את הרשי, במסרק לאחר קדם מילצה. בקיצור, מה הסיכום? מדין תורה שאנחנו לומדים שגם שיער חוצץ, אז מדין תורה לא הייתי יודע שהיא צריכה לעשות רפא. מה הייתי אומר? לפני שנכנסת לבור, שתבדוק דקה בשיער אם אין לה משהו, עוד שתבדוק שאין לה לכלוך ותלך לטבול. אבל לא ידענו שיש חיוב חפיפה. הגיע עזרא בשביל לא לבוא לספק הדאורייתא שאישה, אישה שיש לה חציצה בשיער היא הולכת לטבול, היא נשארת מאה, גם הברכה לבטלה וגם היא נשארת מאה. אז לכן הוא עשה את התקנה שיש חיוב לחפור, וככה הלכה למעשה שאישה, זה היה אחד מהסיבות ש... שיש את תל החסידים שמורידים את השיער אחרי החתונה, אתם יודעים את זה, את הקרחת, אחד מהסבות שגם כן רצו עוד יותר הרחקה. כי היום אתה יודע, אתה לא יכול לדעת מה, זה שתי סיבות, אחד בגלל זה, ויש סיבה טכנית בגלל הזוהר, שכתוב שכל הקליפות של הנידות הולכת על שיער. אז לכן הקפידו, זה את חסידות, הקפידו, זה רק אצל חסידים הקפידו, ההפך, אלו איפה שלא הקפידו, אז מצווה שלא. אבל אדמור מצאן ספציפי זה יכול לבחר היה מאוד חמור, בגור למשל לא, אבל רוב החסידים ההונגרים, בלז וזה, אז בכל חסיד, מעל 80%, מצאן זה אפילו אולי יותר אחוזים.
גם אצל הגברים זה ככה,
יכול להיות שיער של
הראש. נכון, שיער תמיד לא כדאי להרבות, תמיד ידעו ששיער, תמיד שיער של ראש, ככה כתוב, אבל אצל אישה כתוב עוד יותר, יש זוהר עם מפחיד, שכל מתי שאישה נידס, כל הזה, הכל נדבק על השיערות של הזה. אז לכן זה היה, על פי הזוהר הזה, זה היה אחד מהסיבות להוריד לגמרי. אז אחרי החתונה, מה אתה יכול לעשות? אמין, אבל אחרי החתונה, מה אתה אומר?
עזרא יכול להיות, כן, זה עזרא הסופר, בגלל שהתרחקו עלו פה בארץ ישראל, הם מאוד התרחקו מהדעת, התבוללו וזה,
כנראה... להעיר את הכל, ברור.
להעיר את הכל מחדש.
היה בפעם השנייה לארץ, היו צריכים להעיר את הכל, נכון, נכון. עד כדי כך, אישה נשואה, שכתוב שיער באישה ערווה, יש, לא יודע אם הוא צריך לעשות ברכה. נסתכל על מולה, מוריד את זה, אני יודע, אסור לעשות ברכה, אז שם השם, אסור לעשות ברכה. אנשים לא יודעים את זה, אני יודע את זה. למדנו, לי יצא עכשיו לעשות איזה מזוזה באיזה מקום, פשוט סגרתי עיניים וזהו, אתה מבין, עמדו שם זה בעיקר.
יש כאלה שמוכלים בזה אפילו.
לסגור עיניים, אני לא יודע אם יש בעיה, את העיניים למטה או
לא. לא, מרן כותב שמותר, יש
פסוקים שם בואו נתקדם הלאה. למדנו את התקנה התשיעית ושיעור אוכלים מחזרים בעיירות. יש רוכל שמוכר בתכשיטים ושמים לנשים, הם יכולים לחזר בעיירות ואף אחד לא יכול להגיד להם לכו מפה. ומה הסיבה? משום תכשיטי נשים, הסיבה בשביל שהם היו מוכרים תכשיטי נשים, כדי שלא יתגנו על בעליהם. שבנות ישראל לא יתגנו על בעליהם אם לא יכלו להתקשט בבשמים, אז לכן החליטו שרק רוכלים של מוכי בוסם ותכשיטים לנשים, שהם יוכלו חופשים בכל מקום, בשביל שנשים יהיו יפות לבעלים שלהם. אנחנו באים לתקנה עשירית, ותיקן טבילה לבעלי קריין. שרוכלים יסתובבו חופשי בכל העיירות למכור את הבוסם ותכשיטים לנשים, ואף אחד לא יכול לעכב באדם. למה הסיבה? אז פה אומרת הגמרא את הסיבה. כן. הגמרא מביאה פה את התקנה העשירית שלמדנו מקודם, ותיקן טבילה לבעלי קרי, שבעלי קרי שנטמעו שילכו לטבול. שואלת הגמרא, חיוב טבילה לבעל קרי זה דאורייתא הוא. תכסיף כתוב בתורה, פסוק מפורש, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ בשרו במים את כל בשרו, אז למה עזרא היה צריך לתקן את זה? אם תרצה מה ככה, דאורייתא מדאורייתא חיוב תפילה לבעל קרי, ודווקא לתרומה וקודשים, כהן בשביל תרומה וכל אחד בשביל הקודשים שלו. ואז הוא הגיע עזרא ותיקן שאפילו לדברי תורה, שבן אדם לא ילך ללמוד תורה עד שיתבול, והראש הוסיף שתיקן גם כן לתפילה, זה כבר מחלוקת בהלכה, החסידים, הם גם כן היחידים שמאוד הקפידו על הדבר הזה, צחוק ולא יעבור את החסידים החזקים, צחוק ואפילו לא עושים ברכה על קפה לפני. זה רק חסידות וזה, אבל כל פעם, תוספות כבר אומר שלא פוסקים ככה, רואים דברי תורה מקבלים תומה, אבל כל פעם זה היה אחד מהתקנות של עזרה, דברי תורה ותפילה, הרמרן וכולם, יש שתי דברים, יש תומת
מת, היום שכולם את מהם מתים, אז לא...
אף צביקה, יש שתי דברים, תומת, יש... תומת מת זה כולנו תמי מתים, ויש תומת קרי, הפוך, קרי ומת זה עוד יותר חמור, אחד קרי שנכנס ליד מת, אפילו, אבל זה מה שכן רב צביקה, לא יודע, אני לא אומר את זה אישית לך, אבל מי שלומד קבלה וזוהר, כן, ראוי מאוד להקפיד על זה. כתוב ש...
חסידים כל יום, אלו,
חסידים מגיל בר מצווה וגם לא כולם, זה ככה, הרוב ככה חונכו, הבתים הטובים וכל האלו, אבל אלו שלומדים, אלו אפילו שלא הקפידו להלכה, מרן וכולם, אחד שלומד קבלות וזוהר, הוא חשוב שהוא לא יהיה בזה. זה אני כן אומר.
כתוב זה. זה אחד מהדברים. זה לא חובה, אבל זה אחד
מהדברים
שאתם מוסיפים
תארה ביד. כן. למדנו במשנה שאין לגדל תרנגולים בירושלים. אנחנו מתחילים קטע חדש. עכשיו למדנו במשנה שלא לגדל תרנגולים בירושלים. אמרנו, זה עושה בעיות של תומה. נכון? ככה למדנו הרב יוחנן. עכשיו הגמרא מונה 10 דינים נוספים שנאמרו בירושלים. אומרת הגמרא, 10 דברים נאמרו בירושלים. דבר ראשון, אין הבית, בית שנמכר, אין הבית חלוט בה. זה לא נשאר לצמיתות, לנצח, מי שקונה אותו. זאת אומרת, בתום השנה הראשונה, זה לא הופך להיות כמו שאר בתי הרי חומה, רק מקמה הלכה, איזה תקנה עשו בירושלים, שהמוכר יכול לגאול אותו בכל זמן שהוא רוצה. עכשיו, אם הוא לא גאל אותו, אז זה גם כן חוזר ביובל. כן, אתם רואים רשי, אין הבית חלוט בכדין בתי הרי חומה, שבית הרי חומה הלכה שאחרי שנה ראשונה זה נשאר לנצח, לא, אלא גאולה תהיה לו אם רצה לגול, ואם יגיע יובל, יוצא ביובל כבתי הרי חצרים. זה התקנה אחת שעשו בירושלים, כן? התקנה שנייה, שאם נמצא חלל בקרבת ירושלים, ואינה מביאה עגלה ערופה. לא מביאים עגלה ערופה על ידי זקני ירושלים לחפר על המיטה. רק מה עושים? כן, מה רשי אומר? אלא המאירי כותב שמודדים לערים אחרות שבסביבות החלל וקרובה ביותר, אבל לא בירושלים עצמו. אנחנו כל דבר, כל הלמה הגמרא לבד תסביר עוד דקה. הגמרא לבד, אנחנו עכשיו מבינים את התקנות, אחר כך את הלמה, כי הגמרא לבד מסבירה את זה. כן? ההלכה השלישית, ואינה נעשית עיר הנידחת. גם אם רוב תושביה יעבדו עבודה זרה, אז אנחנו אומרים שהם לא נעשית עיר הנידחת, רק הם הופכים להיות כמו יחידים שעובדים עבודה זרה. שיחידים שעובדים עבודה זרה, העונש שלהם בסקילה, אבל הרכוש מותר. זה לא כמו עיר הנידחת שצריך לשרוף את כל הרכוש. אז גם כן הגמרא תסביר את זה עוד דקה. הלכה הרביעית, ואינה מטמא בנגעים. הבית בירושלים לא מטמא בתומת נגעי בתים. בית בארץ ישראל, אנחנו יודעים, כתוב בתורה, אם נמצא על הקירות נגעים בפרשת תזריע מצורע, יש שם את הסימני תומה, צריכים להוריד את האבנים וכולו וכולו. אבל שמה זה אחרת, בירושלים סות הקנה, שזה לא מטמא בנגעים. התקנה החמישית, ואין מוציאים בזיזין וגזרות. לא מציעים לרשות הרבים זיזין, דקורות שבולטות מרשות הבית, ואותו דבר מרפסות, לא מוציאים את זה על פני העלייה מבחוץ. הלכה השישית, ואין עושים בה השפטות, לא עושים שם מקומות לאסוף את הפסולת. הלכה השביעית, ואין עושים בה כבשונות, לא עושים שם מקומות שמיועדים לשרוף שם סיד וגדרות. הלכה השמינית, ואין עושים בה גינות ופרדסות, לא עושים שם גינות של ירק ופרדסות של עננות, חוץ מגינות ורדים שהיו מימות נביאים ראשונים. גינות ורדים, מה זה גינות ורדים? תסתכלו רשי, דיבור המתחיל גינות ורדים. גינות ורדים כך שמה, והיא הייתה צריכה לקטורת, והיינו כיפת הירדן שכתוב בקריטות בגמרא דבב, על שם שדרך הורד לגדל על שם שדרך עברת לגדל על שפת הירדן. אז על כל פנים, חוץ מהגינות ורדים שהיה נקרא כיפת הירדן, שהיו בירושלים מות נביאים הראשונים, שזה היו צריכים עבור סימני הקטורת, אז חוץ מזה לא היו עושים שם שום גינות ופרדסות. ההלכה התשיעית, ואין מגדלים בה תרנגולים, זה הנושא שלנו, לא מגדלים תרנגולים, זאת אומרת אסור להניח תרנגולים ללכת ברשות עצמם כמו שראינו, זאת אומרת לשמור בלולים סגורים זה אין בעיה. כתוב בהלכה. כל הבעיה לא להיגדל את הנגולים שמשאירים אותם חופשי להסתובב, ואז למדנו במשנה כבר את התקנה, נראה את זה עוד מעט בגמרא, שמסתובבים ואז מתאמים לך את כל הקורבנות שהיו אוכלים בירושלים, אז זה הכוונה מגנים את הנגולים. ההלכה, הדבר העשירי שנאמרו בירושלים, ואין מנינין בית המת. מת, אל תלין אותו לילה. קוברים את המת מיד ולא מלינים אותו בלילה. הוא שואל פה, השיטה המקובטת שבכל מקום ראינו שאסור להלין מת כתוב בגמרא מסכת סנהדרין, אבל בשאר המת, אם זה לצורך המת מותר, זאת אומרת אם אתה רוצה, הוא נפטר באחד בלילה, אתה רוצה שלו לוויה מכובדת, אז בכל הארץ כן מותר לך לכבודו של המת, אבל פה בירושלים אסור להלין אפילו לכבוד המת. זאת אומרת בירושלים, עכשיו עד היום אנשים לא יודעים, אבל מאוד מאוד חמור הנושא הזה של אינם המת בירושלים, יותר מקפידים על זה במקום אחר. אז תעשו לוויה מטומטמת ב-11 בלילה ולא יחלקו למחורה. עוד פעם, משלוש באמצע בוקר מה תעשה? צריך מניין, צריך זה. אבל עד היום הלנת המת בתוך ירושלים, עכשיו נראה גם כל דבר את הדבר, למה? אז נראה לי על הדבר הזה אומרת הגמרא עוד דקה, נראה שזה מסורת, אין פה טעם, מה הסיבה? זאת אומרת זה מסורת היה. הלנת המת, אבל לא משנה, תדעו לכם שאפילו במקומות אחרים, כולם שחיו 120, הזמן הזה למת, הזמן הכי קריטי. הזמן מאז שהוא מת עד שהוא הקבר, זה הזמן הכי הכי מסוכן, ואז לכן הרגע שהוא מגיע לקבורה, זה סוג של דרגה אחד יורד עליו, מגיע לסוג של מנוחה. אז הזמן שיש איתנו שעושים שמירה ותהילים, זה לא סתם. אז לכן להלין זה קטע שני, להלין זה משהו אחר. אבל בוא נתקדם עליה, אנחנו למדנו את כל העשרה הדברים, עכשיו בוא נלכת להסביר את הסיבה של כל העשרה הדברים.
הסיבה... בשבת אבל
אני לא תמיד? על ענת בשבת יש בעיה אחרת, אסור לך. בחג באמת בירושלים, בראש השנה, יום שני, אז יש כאלו שדרך גויים עושים, אני מכיר אחד שהיה לו מיליוני נכדים, אחד שהיה ידוע, הרב אייזנבך, כל הכיר, אני הכרתי אותו, הוא היה לו כבר דור שישי, והיה לו ירושלמי, כולם מביאים, מתחתים בגיל 71 דור, והוא בדיוק נפטר. בראש השנה, קברו אותו ביום שני בראש השנה, יכל להיות לו לוויה של מיליוני צאצאים, קברו אותו ביום שני בראש השנה דרך גויים, העיקר איזה יהודי, היה לו זכות. המון בירושלים צאצאים שלו.
נכנס
ישר לגן עדן.
ישר לגן עדן.
מה? אני מכיר, עכשיו יש לי איזה אחות של סבא שלי, שתהיה בריאה 120, אישה ב-99. גם לפני חודש נולד לדור שישי. אתם נקרא דור שישי? אתם לא שומעים את עצמכם. לנין יש נין. אתה לא מבין מה שקורה פה, נכון? דור שישי,
שישי
לא, לנכד, לנכד יש נין, לא לנין יש נין. לנכד יש נין. לנכד יש נין. לכד לנכד יש מלא, דור חמישי יש מלא גם זה. אבל אישה, התחתנו בגיל 17, אישה ב-99, התחתנו צעיר כולם, תעשו חשבון, מ-20, כל דור, עוד 20-20. התחתנו בשביל, אני מכיר אותה, והיא צלולה לגמרי. צלולה. אחות של סבא שלי הגדולה. סבא שלי כבר עליו השלום כבר. כבר 6 שנים לא פה, והיא אחות הגדולה, בלם פורת יוסף. אנחנו ממשיכים על, אז מה הסיבה של 10 דברים? אין הבית, מה השעה? אומרת הגמרא, בואי, אין הבית, זה לא נעים בכלל. אז בוא נעשה את זה מאוד מאוד מהר, כי אנחנו חייבים לכבד. הטעם הראשון, אין הבית חלוט בה. הסיבה שהבית לא חלוט בירושלים, דכסיב כתוב בתורה, ואיש כמכור בית מושב עיר חומה, כתוב שם בתורה, וקם הבית אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו. ואז זה כתוב בפסוק שמה שבבית מושב עיר חומה, אז אחרי שנה זה כבר נשאר לו לקונה, וזה לא יוצא ביובל, כן, אחרי שנה, אם הוא לא גאל את זה. אז התנה הזה כסבר, שלא נתחלקה ירושלים לשבטים. ירושלים ספציפית לא התחלק לשבטים מסוימים, רק עמידו את זה בחזקת כל ישראל, אז ממנה אין מי שיקנה את הבית לקונה. אז לכן שמה לא נוהגים את כל דיני הבתי הרי חומה, ככה הוא סבר, אז לכן הוא סובר שבתוך ירושלים ספציפי אין דין בתי הרי חומה, אז לכן תמיד יכולים לבדות, וגם ביובל זה יחזור לבעלים. הלכה השנייה למדנו בברייתא, שבירושלים אין מביאים עגלה ערופה, ואינה מביאה עגלה ערופה, אם נמצא חלל בקרבתה ולא יודעים להרוג את זה, לא מביאים, למה? אז אומרת הסיבה, דכסיב כתוב בתורה, כי מצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, אז מתי? אז כתוב בתורה, באדמה אשר נתן השם אלוקיך לך לרשתה, אז אני אומר לך, תעשה את כל העגלה ערופה, ואותו תנא סובר, וירושלים לא נתחלקה לשבטים. אז אם ירושלים לא התחלק לשבטים לפי שיטתו, אז לכן אנחנו אומרים שזה לא בכלל ירושה, אם זה לא בכלל ירושה, אז לכן אנחנו אומרים ששם אין את הדין, אין את הדין של עגלה ערופה. הדבר השלישי למדו, ואינה נעשית עיר הנידחת. אפילו על הצד שרוב תושבים יעבדו עבודה זרה, וכתוב בתורה שאם רוב התושבים של אותו עיר עובדים עבודה זרה, צריך לסחוף את כל העיר ואת כל הרכוש, שמה לא. אומרת מה איפה לא עומדת, דכסיב כתוב בתורה, כי תשמע באחת עריך. מה זה עריך? עריך זה נקרא שהוא מיוחד למישהו מסוים. וירושלים לא נתחלקה לשבטים. אז אותו רעיון, בקיצור, הרעיון שהוא בברייתא שירושלים לא נתחלקה לשבטים, אז זה לא בכלל עריך, זה לא בכלל נותן לך לרשתה. בקיצור, הדבר הרביעי למדנו, ואינה מתאמה בנגעים, ששם אין את הדין של תומת נגעים בבתים. למה? דכסיב כתוב בתורה, ונתתי נגע צרת בית ארץ אחוזתכם. ירושלים לא נתחלקה לשבטים, אז היא כבר לא ארץ אחוזתכם. הלכה חמישית, ואין מוציאים בזיזין גזוזות רעות. אסור להוציא שם מקורות לרשות הרבים, אותו דבר מרפסות. מה הסיבה? שתי טעמים. סיבה אחת מפני אוי לתומה. יכול להיות שתמצא על הארץ מתחת, תמצא שם תחת המרפסת, תחת הקורה, תמצא שם כזית עם בשר המת. המרפסת תעיל על התומה, על כל אלו שוברים ברשות הרבים. ואז יוצא שאתה מרבה תומה בירושלים, וירושלים זה מקום שצריך להיות מלא טהרה, כי שם היו אוכלים את הרוב הקורבנות. אז זה אחד. סיבה שנייה, משום דלא להתאזקו עולי רגלים. כל העולי רגלים באים לשם על עלות רגלים. אז אם יש שם מלא זיזים ומרפסות, יבואו אנשים גבוהים, יתקלו בזה ויהיה מלא בלגני, אז זה השתי הטעמים שאסור להוציא בירושלים זיזים וגזוזות רעות. הדבר החמישית למדנו, ואין עושים בהשפטות. מה הסיבה? משום שקצים. כי הדרך שבמקום ההשפעה גדלים שרצים. השרצים זה אחד מהתאומות דוהרייתא, ימותו ויבואו לטמאת הקודשים שבירושלים. טוב, זה היה כל בזמן בית המקדש, כנראה זה אחד מהטעמים שהיו מקילים, כיום אין לנו לצרינו בית המקדש. אז זה התקנה השישית. התקנה השביעית, ואין עושים בכבשונות, לא היו עושים שם הכבשונות לשרוף סיד וגדרות. למה? משום קוטרה, עשן הכבשנים שזה משחיר את החומה, וזה היה גנאי, כן, זה רש"י אומר את המילה הזאת, עשן שמשחיר את החומה וגנאי הוא לירושלים, זה גנאי שיהיה לך חומה שחורה. הדבר החמישית, ואין עושים בגינות ופרדסים, אמרנו חוץ מדבר אחד שהיו צריכים לקטור את גינת ורדין, אבל חוץ מזה היו עושים לאסור לעשות. למה? משום סירחה. סתכלו רש"י, מה שרש"י אומר, הגמרא אומרת סירחה או סירחון? סירחה, אבל רש"י אומר סירחון. הסבים רעים מגדלים שם וזורקים בחוץ, ועוד דרך קנות לזבלן ויש סירחון. בקיצור, הסבים רעים שגדלים בהם, והיו משליחים אותם בחוץ, וזה גומר לרערה. אותו דבר אומר רש"י, כשהוא מזבלים את האדמה, יש רערה, אז בגלל הרערה לא רוצים שיהיה בירושלים. הדבר התשיעי, זה כבר זה, לכן זה נכנס לפה לסוגיה בגלל התרנגולים, ואין מגדלים בתרנגולים משום קודשים. תרנגולים, אם מסתובבים חופשים, נקרים את האשפה, ויש לחשוש שמה יביאו משם שרצים, יטמאו את הקודשים. הדבר העשירי, ואין בנינים בהתאמת. מה הסיבה? גמרא. מה זה נקרא גמרא? סתכלו רש"י, מסורת היא בידינו ואין טעם לדבר. יש בזה, אבל אני לא ניכנס היום לעיון, אבל זה מה שרש"י אומר, שזה מסורת בידינו ואין טעם לדבר. למדנו במשנה, אנחנו עוברים קטע חדש, אין מגדלים חזירים בכל מקום. כתוב ככה, תרנגולים רק בירושלים, אבל חזירים בכל מקום אסור לגדל. אמרנו במשנה, למה? אמרנו, יהיה סיפור בגמרא, וזה הסיפור, נראה עכשיו בגמרא, מה הסיבה שאסור לגדל חזירים. תנו רבנן, כשצרו בית חשמונאי זה על זה, כשמלכי בית חשמונאי יצרו זה על זה, זה היה באיזה תקופה זה היה? זה היה בימי בית שני, מלכו החשמונאים בירושלים, כמה שנים כתוב במסכת עבודה זרה? 103 שנים, ככה כתוב במסכת עבודה זרה, צרו מלכי החשמונאים. בסוף תקופת מלכות, היה שם שתי אחים שנלחמו עיניהם על המלוכה. מי זה היה שתי אחים? אז כשצרו בית חשמונאי זה על זה, היה אורקנוס מבפנים, הוא היה בתוך ירושלים ששם הוא היה מולך, ואריסטובלוס מבחוץ, הוא היה מחוץ לירושלים, אריסטובלוס. כן, יש כאלו במסכת סוטה, במסכת מנחות יש את אותו גמרא, ושם הגרסה הפוך, שאורקנוס היה מחוץ ואריסטובלוס מבפנים, לא משנה. בקיצור, אריסטובלוס, לא משנה מי, הוא הביא איתו חיל רומאים שיעזרו לו במלחמה שלו. בכל יום היו אלו שבירושלים, היו משלשנים להם בקופת דינרים. איפה היה כסף? כסף מתרומת הלשכה, לקנות שם כבשים לקורבן התמיד, והיו אלו שמבחוץ מעלים להם תמידים, כבשים לקורבן התמיד, בבוקר תמיד בין ארבעים. היה שם בירושלים, היה זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. הוא היה מכיר בחוכמת יוונית, זאת אומרת, מה זה חוכמת יוונית? זה לשון חוכמה ורמזים שאין המון, אין המון העם מבינים אותה, והוא רצה להסגיר את ירושלים בידי הצרים עליה. הוא רצה להסגיר. אמר להם, אז הוא אמר לאותם שמחוץ בלשון חוכמה יוונית, הוא אמר להם ככה, כל זמן שעוסקים בעבודה, כל האלו שעוסקים בפנים בירושלים בעבודה, אין נמסרים בידכם, אז לכן תפסיקו לתת להם כבשים לקורבנו. טוב. הוא עשה את זה בחוכמת יוונית, למחר הורידו את הכספים, אז מה? שלשלו דינרים בקופה ואלו להם חזיר. אלו שבחוץ, רחמנא ליצלן, אלו להם חזיר, הירושלמי יש את הגרסה שאלו להם שני חזירים. זו הגרסה בירושלמי. בקיצור, במקום כבשים, כרגע יש שתי כבשים. כיוון שהגיע לחצי, החזיר הגיע לחצי החומה, נעת ציפורנה בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל. 400 פרסה על 400 פרסה בגלל כעס השם על החילול השם הגדול שהיה פה. זאת אומרת, כל ארץ ישראל שמנתה 400 פרסה על 400 פרסה, כל ארץ ישראל זה ככה יבץ כותב. כל ארץ ישראל זה המידה של ארץ ישראל, אז הכל הזדעזע. באותה שעה אמרו, ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד את בנו חוכמת יוונית. ועל אותה שעה, על אותה שעה שאנשים צרו על אריסטובלוס על ירושלים והרחיבו שם את כל התבואה, הרחיבו שם את כל הזמן, שנינו למדנו במשנה, מעשה שבא עומר, יש משנה מסכת מנחות שכתוב שם, מעשה שבא עומר, העומר שהוא רגילים להביא אותו מבקרבת ירושלים, מעשה שבא עומר מגינות הצריפין, ושתי הלחם מבקעת עין סוחרת. זאת אומרת, אותו זמן שאנשים של אריסטובולוס צרו על ירושלים, נרחיבו את כל הסודת התבואה, אז אותו תקופה היה שהגיע עומר, שבדרך כלל היו מביאים אותו מירושלים, הביאו אותו מגינות הצריפין, שזה היה מאוד רחוק מירושלים, משתי הלחם, מקראת עין סוחר, שזה גם כשם מקום שמאוד רחוק. סקלו רשי, מנחות מעשה שבא עומר שרגיל לבוא מקרוב לירושלים, אותה שבא מגינות צריפין רחוק מירושלים, שהקריבו בני המטור את תבואות השדה, וזה היה מאותו תקופה שירושלים היה חרוב לגמרי, אז על כל פנים לכן אסור לגדל חוכמת יוונית ואסור, ואז הגמרא תשאל מחר לחוכמת יוונית מהסירה, אנחנו נמצאים פה בשורה האחרונה בחוכמת מהסירה, ואתם מדביקים בשם חיים כולכם היום, שיבנה בית המקדש בצורות טובות.